אוקיי, ערב טוב לכולם. רציתי הערב לדבר על שאלה מעניינת שמופיעה בתרומת הדשן. אני פשוט הרגע לא פתחתי אותה. שאני חושב היא מאוד רלוונטית אפילו בימינו. זה מה שכתבתי בתיאור השיעור לגבי שאנחנו מסתובבים בחוץ, האם אנחנו יכולים להסתיר את זה שאנחנו יהודים, או שחייבים דווקא להפגין את זה בפני כולם. אני חושב שלצערי, הרבה מאיתנו יש להם סיפור על מי שכן מסתובב עם, בצורה כזאת שאפשר לזהות בקלות שהוא יהודי, אני יכול לספר באופן אישי, ואני מניח שגם אצל אחרים, שזה גורם לתגובות מאחרים. אני זוכר פעם אחת מישהו צעק עליי, ולא מעט חניכים ותלמידים שחוו משהו דומה, ולפעמים זה מגיע למצב של סכנה בעצם. אז אנחנו נסתכל בשאלה, וערב טוב רונן וריקי, נסתכל בשאלה של שנשאלה לתרומת הדשן, וננסה לנתח את זה. בסדר? אוקיי. אז רגע, אנחנו... בסדר, אתם רואים, כן?
כן.
אוקיי, בסדר גמור. אז נתחיל בשאלה. שאלה קופצדי ו' או אצלי זה קופצדי ז', אבל בספארי הזה. דרך אגב, משום מה, כל השאלות ותשובות של תרומת הדשן מופיעות בספאריה, שזה מאוד, מאוד עזר בבניית דף המקורות, וזה מאוד, מאוד נחמד. בכל מקרה, השאלה היא כך, יש מקומות שגוזרים רשעי האומות שלא יעבור בן ברית בהן. יש מקומות בעולם שהם... נקיים מיהודים, כן? אמרו, אנחנו לא רוצים שיהודים יהיו אצלנו. כן, זה קרה, כאילו, גם עכשיו, כן? נגיד ש... טוב, אולי יהיה הסכם שלום עם ערב הסעודי עכשיו, אבל יש מקומות בעולם שאסור ליהודים להיות בהם. ומישהו רוצה לנסוע, ואשר ימצא דתו, ואשר ימצא דתו, וישר ימצא דתו, לתוסע נפשו רשאי בן ברית, סליחה, ואשר ימצא דתו לתופסו על נפשו. כלומר, שאם מוצאים מישהו יהודי, הם יהרגו אותו, אם הוא נמצא שם. והשאלה היא ככה, רשאי בן ברית להשתנות, לדמות בגדיו לנוכרי, ללכת בגילוי ראש כמו הנוכרים, כדי שלא יכירו או לא. השאלה היא אם מותר לבן ברית, כלומר ליהודים, ללכת, כאילו לשנות את המראה החיצוני, להיות דומה בבגדים לגוי, וגם ללכת בגילוי ראש, כלומר, בלי כיסוי, בלי כיפה או כובע או מה שלא יהיה, כמו הגויים, כדי שלא ידעו שבעצם הוא יהודי, או שזה אסור. בסדר? אז זאת השאלה. האם מותר, מכיוון שבאמת אסור לו, אסור ליהודי להסתובב שם, האם הוא יכול להיראות כלא יהודי, כגוי, או שזה בעייתי. בתשובת תרומת הדשן, שתכף נראה, הוא מניח שיש באופן עקרוני בעיה להתלבש כמו לא יהודים, ובתשובה הוא דן בשאלה האם האיסור הזה עדיין רלוונטי במקום של סכנה. כלומר, הוא מניח שזה בעייתי ביום-יום, למרות שהוא דן בזה קצת, ובעיקר מודן בעיקר בשאלה האם כדי לשרת מטרה מסוימת אתה בכל זאת יכול. אבל אם סתם בא לך להתלבש כמו לא יהודי, הוא מניח שזה אסור. אז רציתי באמת לראות קצת מקורות בנושא הזה לפני שנגיע לתשובה. כי זה משהו שדווקא לומדים מהשאלה של תרומת הדשן. דיברנו בשיעור הראשון על כך ש... היו כאלו שיש עדיין, כאלו שסוברים שתרומת הדשן הוא זה שכתב את השאלות, אבל גם אם מישהו אחר באמת שאל את השאלה הזאת בפועל, ככל הנראה הוא זה שניסח את השאלות, ולכן עדיין בכל זאת חשוב לנו להבין איך הוא מנסח אותם. אז נסתכל עוד שנייה, עכשיו נסתכל לגבי לגבי ניסוח השאלה, הוא מדבר על שני דברים. קודם כל, להתדמות בגדיו לנוכרי. כלומר, ללבוש בגדים שלא יהודים לובשים אותם, ובנוסף, הוא מזכיר ללכת בגילוי ראש. כלומר, ללכת בלא כיפה. בסדר? שני הדברים האלו הם דברים שונים, ואנחנו נתעכב על שני הדברים האלו. הגמרא במסכת עבודה זרה ובמקומות אחרים, דנה באיסור שהתורה אומרת, אנחנו קוראים לאיסור הזה חוקות עקום, חוקות הגוי. הבאתי פה סיכום ברמב״ם, זה מופיע בכמה סוגיות בשס. הרמב״ם כותב, אין הולכים בחוקות העובדי כוכבים ולא מדמין להם. אסור לנו להיות דומים להם, לא במלבוש ולא בשיער וחיות עליהן שנאמר, ולא תלכו בחוקות הגוי. כן, אסור לנו להתלבש כמו לא יהודים, ונאמר, וחוקותיהם לא תלכו. ונאמר, הישמר לך פן, יש כמה פסוקים. הכל בעניין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה ישראל מובדל מהן, וידוע בממשו ובשאר מעשיו, כמו שמובדל במדעו, מהן במדעו ובדעותיו. כמו שאנחנו יהודים, כן, ויש לנו תורה ודעות אחרות ואמונות אחרות, כך אנחנו גם צריכים להיבדל מהגויים במלבוש ובתסרוקת שלנו, כן? בשיער, כן? אסור לנו להיות דומים ליהודים. והוא מפרד עוד יותר, לא ילבש במלבוש המיוחד בהן. אסור לנו ללבוש בגד שמיוחד ללא יהודים, ולא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, בסדר, משהו בשיער. וגם לגבי גילוח הוא מזכיר עוד משהו. וגם אסור לנו לבנות מקומות כבניין היכלות של עקום, כדי שיכנסו בהן הרבים, כמו שהם עושים, לבנות בניינים שדומים לשלהם, וכל העושה אחד מאלה וחיוץ בהן, לא כן. כלומר שאסור באמת לעשות את זה. אז יש, זה, הנקודה הראשונה היא שחשוב לדעת שיש בזה איסור של חוקות הגוי לעשות דברים שהם דווקא דומים ללא יהודים, והשאלה היא מה גדר בעצם האיסור הזה, מתי הוא רלוונטי ומתי לא. נוסף על זה, יש שאלה אחרת לגבי גילוי ראש. כן, כשאנחנו שמים, חובשים כיפה, אנחנו עושים את זה למטרה מסוימת, לזכור, להזכיר בעצם את יראת השמיים שלנו, לזכור שיש מישהו מעלינו בעצם, אבל יש מחלוקת מה תוקף החיוב הזה. האם מדובר בחיוב ממשי, כן, הלכה כמו שיש לנו כל מיני הלכות אחרות או מנהגים אחרים שאנחנו חייבים לעשות. אדם, כן, כמו שאנחנו נדליק נרות חנוכה, כך גם אנחנו צריכים לחבוש כיפה, או שמדובר במשהו יפה, כן, איזה מידת חסידות חשובה, אבל לא משהו שמחייב יותר. בעצם הניסוח השאלה של תרומת הדשן נשמע שזה עניין רציני יותר, כי הוא כותב לגבי זה, האם מותר לי להסתובב בלי כיסוי ראש כשאני נמצא אצל הגוי, כן, להסתובב איתם בגילוי ראש, שנשמע מזה שזה משהו שמובהק ליהודים, וכאילו אם אני אסיר את הכיפה זה רק כדי להינצל מהסכנה. אבל נשמע שבאופן עקרוני אני חייב להסתובב עם כיפה, שזה לא רק מידת חסידות. אז בזה יש באמת מחלוקת בין גם הראשונים ובעיקר באחרונים. השולחן ערוך, כשהוא מדבר על ההלכה הזאת של לא ללכת בגילוי ראש, הוא אומר אסור ללך בקומה זקופה, ולא ילך 400 בגילוי ראש. מישהו, אל תלך ככה בגילוי הראש, ויש מחלוקת, הרב עובדיה, יוסף זצ"ל, חושב ששולחן ערוך מדבר על מידת חסידות, כן, לא, אל תלך ככה, אם יש צורך מסוים אתה יכול, אבל עדיף לך לא לעשות ככה. אבל הרב משש כתב שלא ככה, שדעת על שולחן ערוך היא שאנחנו חייבים לשים משהו על מעל ראשנו. התז, אחד מנושאי הכלים מהשולחן ערוך, באמת מקשר את הדיון של הכיפה, נקרא לזה ככה, הדיון של הכיפה, הוא מקשר את זה לשאלה הראשונה שלנו, לגבי חוקות הגוי. הוא כותב, נראה לי שיש איסור גמור מטעם אחר, אז איסור להיות בגילוי ראש, דהיינו, כיוון שחוק הוא עכשיו בין העקום, שעושים כן תמיד, תכף שיושבים, עכשיו בימים של התז, באמת הוא כותב שזה באמת חלק מנימוסיהם, וזה ככה אנשים נוהגים בעצם, שברגע שנכנסים, ברגע שיושבים, הם תכף פורקים מעליהם הכובע, מורידים את הכובע, ואם כן, זה נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו. מכיוון שזה מה שהגויים עושים, אז זה חלק מההלכה של ובחוקותיהם לא תלכו, ואסור לנו לעשות את זה, אסור לנו להוריד את הכובע. כל שכן בחוק זה שיש טעם לכיסוי הראש, מורה על יראת שמיים, וכל שכן פה יש גם טעם, יש סיבה להישאר עם כיסוי הראש, ולכן ודאי ירחיק עצמו בזה יותר משאר חוקותיהם. כלומר, אתה אז מתאר מצב, שזה מצב שעכשיו קצת רחוק מהמציאות שלנו, אבל בעבר, לא יודע אם תראו סרטים קצת יותר ישנים, כן? כמישהו, כשכולם, כן, בשנות ה, לא יודע, 30, 40, 50, 60, אנשים הסתובבו עם כובע, תמיד, כשנכנסים ויושבים, ישר מורידים את הכובע. להישאר ככה עם כובע זה לא מנומס, זה לא יפה. ולכן, זה נחשב חוקות הגוי, כן? כי הם עושים את זה בדווקא, ומכיוון שהם מורידים את הכובע בדווקא, ולכן אנחנו בדווקא חייבים להישאר עם כיסוי על הראש, כדי לא להידמות למי שאינו יהודי. לגבי השאלה הזאת של כיסוי הראש, הרב משה פיינשטיין חלק על התז, לא הבאתי אותו בפנים, זה לא מופיע בספריה, למיטב ידיעתי, אגרות משה, אבל הוא כותב שלא, שכל האיסור של חוקות הגוי, הם דווקא לגבי דברים שגויים עושים בדווקא. זה מבוסס באמת על, יש מחלוקת, בסדר? הגמרא מדברת על זה, על כל מיני חוקים שונים שלא יהודים עושים, ואחד מהראשונים, סליחה, אחד מראשוני אשכנז, המעריק, אני חושב שאולי הזכרנו אותו בשיעור הראשון, המעריק כותב שיש איסור רק לעשות דבר שהגויים עושים כחלק מהעבודה הזרה שלהם, או שיש בזה טעם לא ידוע. אין לזה סיבה שאנחנו יכולים להצביע עליה, ולכן אנחנו חוששים בעצם שהם עושים את זה אולי כקשור לעבודה זרה. ובנוסף הוא גם אוסר, גם אסור לעשות דברים שהם לא בגדר הצניעות. אם הם עושים דברים שהם לא צנועים, אז גם לנו אסור לעשות את זה בדין חוקות הגוי. אבל הוא כותב שאם הם עושים משהו מסוים, ויש לזה סיבה הגיונית שהם עושים את זה, אנחנו גם יכולים לעשות את זה. זה לא נכלל באיסור של חוקות הגוי. הדוגמה שלו היא שאני חושב שזה רופא. כן, אני חושב שמדבר על רופאים שמסתובבים עם חלוק לבן, נגיד, או לחלוק מיוחד בעצם, לא חלוק לבן, בימינו זה לבן, יכול להיות שזה לבן, בכל מקרה זה חלוק מיוחד לרופאים. אז הוא אומר, הם שמים את זה, הם לובשים את החלוק הזה כדי שכולם ידעו שהם רופאים, כן? כי רופא לא יהודי עושה את זה כדי שידעו שהוא רופא. ומכיוון שיש איזו סיבה מוצדקת, יהודים גם יכולים לעשות את זה, כן? זה משהו שיש בו היגיון, ולכן אנחנו לא חוששים שיש בזה איזו סיבה שקשורה לעבודה זרה, זה משהו שקשור להיגיון, כן? כדי שיהיה קל למישהו לזהות שאתה רופא, אתה לובש חלוק מסוים. כשלמדתי את התשובה הזו, זה מאוד שישע אותי, כי מכיוון שבאמת, טוב, מקווה שאני לא מגלה פה סודות, אבל באחד ממבחני האינטליגנציה, פה בארץ שעושים לילדים, אחת השאלות היא למה רופאים לובשים חלוק מיוחד, כי הם צריכים להסביר למה הם עושים את זה, כדי שידעו מיד שהם רופאים, וכדי להגן על הבגדים שלהם. אז זה מאוד עניין אותי שזה באמת שאלה שמופיעה במבחן הזה, וזה נידון במעריק לפני כמה מאות שנה. בכל מקרה, ככה המעריק מגביל את האיסור של חוקות הגוי, שזה דווקא דברים שאין בהם היגיון. וכך פוסק הרמה, גם כן, אולם הגרא חולק על זה. הגאון מווילנה חושב שלא ככה, שחוקות הגוי, האיסור הוא הרבה יותר רחב, וכל מה שגויים עושים, אסור לנו לעשות את זה. אין כן יש סיבה מיוחדת, שהוא כותב שאם היינו עושים את זה בלי מה שהם עושים, אז זה מותר. כי אם היינו מגיעים לזה מסיבה, ממניע עצמאי, אז לכן זה יהיה מותר במקרה כזה. אבל במקרה של המעריק, כשהם דובשים חלוק לבן, חלוק מסוים, סליחה, אז אסור לנו לעשות את זה. כך כותב הגרא. אבל רוב הפוסקים לא מקבלים את הגרא, אבל עבדי יוסף גם כותב ככה, שאם זה מעשה שיש בו היגיון מסוים, חוקות הגוי לא רלוונטי. וכך כותב הרב משה פיינשטיין לגבי בימיו, כי אתה אמרתי בימינו, אני לא זוכר מתי התשובה הזאת נכתבה, אבל משהו כמו בערך לפני 50 שנה, הוא כותב שכשאנשים מורידים את הכיסוי ראש, את הכובע, כשהם נכנסים פנימה, זה לא כי זה חלק מהנימוסים של הגויים, כן? שהם עושים את זה מאיזה טעם מסתר, מסיבה שאנחנו לא יודעים בכלל, הם מורידים את הכובע עכשיו כי חם להם, ולא נעים, כאילו זה לא נוח להסתובב עם כובע, ולכן הם מורידים אותו. אני חושב בימינו, כאילו אנשים בכלל כמעט, לא מסתובבים עם כובע, ולכן העניין הזה של הכיסוי ראש, הגילוי ראש, לא כל כך רלוונטי, אבל בכלל, מי שלא יודעים, לפעמים חלק מהם, כן, יש אנשים לא יהודים שמסתובבים בעולם עם כל מיני סוגים שונים של כובעים, ויש אחרים שמסתובבים בלי כובע, וזה לא משהו שקשור לאיזה מנהג ממש הדוק של לא יהודים בכל העולם, ולכן כותב רב משה פיינשטיין שלחבוש כיפה זה מידת חסידות, כן, זה לא, סליחה, זה חייבים לעשות את זה, אבל לא מדין חוקות הגוי, בסדר? ולכן הוא כותב כל מיני מצבים שאולי אפשר בלי, באמת במיוחד בארצות הברית באותם שנים, אני חושב שהמצב די השתנה בדור שלנו, אבל כאילו בדור של אולי של ההורים שלנו, אני חושב שהיו הרבה, עדיין, יש לא מעט אנשים שכאילו תמיד מסובבים עם כיפה ומאוד מאוד מקפידים על קלה כבחמורה, אבל בעבודה, בחול, הם נמצאים בלי כיפה. אני זוכר סיפור שהרב שכטר שליטה סיפר כמה פעמים, המורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, שכשהוא הלך, הוא למד דוקטורט בספרות באנגלית בהרווארד, והוא הלך לשם כדי להתקבל, לעשות רעיון, והרב סולובייצ'יק זצ"ל אמר לו, כשאתה מגיע לשם, תהיה בלי כיפה. תוריד את הכיפה כדי שיהיה סיכוי יותר גבוה שיקבלו אותך, לא, אל תתעסק עם זה. והרב ליכטנשטיין לא הקשיב, והלך לשם עם כיפה, ובכל זאת הם קיבלו אותו. הרב שכטר תמיד מספר, but that's because he's a super super genius. אז לכן קיבלו אותו. אבל כאילו בתקופה ההיא, בשנות ה-50, אני חושב, זה באמת לא היה כזה מקובל להסתובב עם כיפה בארצות הברית, במקומות עבודה ובאקדמיה. טוב, בכל מקרה, קצת נסחפנו באמת לשאלה של להיות עם כיפה. אבל נחזור עכשיו לדיון שלנו, לתשובת תרומת הדשן. אוקיי, טוב, אז זאת באמת השאלה, כן? בהנחה באמת להתאמות בגדיו לנוכרי זה אסור מדין חוקות הגוי, ובהנחה גם שללכת בגלוי ראש זה גם אסור מדין חוקות הגוי, או שזה אסור בכלל. השאלה היא, האם במקרה כזה אותו אחד יכול להסתובב בין הגויים ולהתדמות להם בבגדיהם? בסדר? אז הוא אומר, בתשובה יראה, זה צריך לדקדק בדבר, אנחנו צריכים לדקדק. בסופו של דבר הוא כותב, טוב, כן, נקרא חלק מהדברים שהוא מביא. בספר חסידים מצאתי, וזה השנה, ספר חסידים זה ספר שכתב לפחות ברובו הרב יהודה החסיד, בסוף המאה ה-12, תחילת המאה ה-13, ספר מאוד חשוב לגבי יהדות אשכנז, הוא קדם לתרומת הדשן 200 שנה, 250, הוא כותב בזה השנה, מי שצריך ללכת בדרך, יכין מלבוש בחוטי קנבוס או משי שלא יהיה שענס, שיזומן לו כשיוצא לדרך עד כאן. ומי שרוצה לצאת, שיכין לעצמו בגדים מיוחדים. כלומר, בגדים שהם לא הבגדים הרגילים שלו, אלא בגדים שיותר דומים לבגדים של גויים. וקאי, עד לאל מיני, הוא באמת מדבר על מקרה שהתייחס אליו לפני, דאחד רצה ללבוש בגדים להתדמות בהן לנוכרים, מדיחתיו יכין לו מלבוש, משמד אפילו שלא במקום סכנה שערי. הוא כותב, הוא מדייק מספר החסידים, שהוא מתיר לעשות את זה אפילו כשלא מדובר במקום סכנה, אלא אולי כי זה יותר נוח כשאתה נוסע בדרך שלא יחשבו שאתה יהודי, או כאילו סתם, לא דווקא שיש סכנה מיוחדת. ככה הוא מדייק מספר החסידים שזה מותר. אז גם במצב של, אז כמובן, כן, על אחת כמה וכמה, במצב של סכנה, לכאורה כן יהיה מותר. והוא מביא עוד משהו בספר חסידים, שכתוב, עד לעשות השם הפרו תורתך, אף הפי שאמרה תורה, לא יהק לגבר על אישה, ולא ייבש גבר שימת אישה. טוב, אז פה ספר החסידים מדבר, בקטע הזה שהוא מצטט, מדבר באמת על מצב סכנה, אוקיי? והוא מדבר על איסור אחר. לא רק בגדי גויים, הוא מדבר על מצב של להתלבש כמו המין השני, כן? שגבר יתלבש כמו אישה, או שאישה תתלבש כמו גבר, שיש בזה איסור מן התורה, אוקיי? והמציאות היא, אם צרו אויבים על העיר, כן, יש מצור, סיג', או אם הולכים בדרך, אם יראו שהן נשים, ישכבו, כן, ויש סכנה שיחשבו שהן נשים, ואז הן ישכבו איתם. לכן, תלחנה, הנשים האלו שהן מפחדות, תלחנה בממושי הנשים, ואף בחרב, כדי שיהיו סבורים שהן הנשים. בסדר, אז האנשים האלה יכולים להסתובב בבגדי האנשים, ולא רק זה, אלא גם ללכת עם חרבות, כדי שבאמת יחשבו שהם אנשים, וכן אם אין עמהם אלא 10 אנשים, כן, נגיד שיש חבורה, יש קבוצה, חלקם גברים וחלקם נשים, נגיד שיש רק 10 גברים, ויש יותר נשים, תחגורנה חרב, כדי שיהיו סבורים שהן מן אנשים, ויראו מפניהם, הם יחשבו שהם יותר, טוב, אצלי כתוב 40 אנשים, ואז וואו, חבורה של 4 גברים עם חרבות, זה מפחיד, ולכן לא יתעסקו איתם. ומייתי מעשה באישה יפה מאוד, ספר החסידים גם מביא מקרה אחר, באישה שהיא מאוד יפה, שלחה עם בעלה בדרך, ועשתה משיער חברתה זקן. כן, לקחה שיער של חברה שלה, והכינה מזה זקן, ושמו בפניה, והיו סיפורים שהיא איש וניצולה, כן, כל מיני סיפורים קשים בעצם, כאילו שבאמת יהודים היו צריכים להתלבש בצורה מסוימת כדי שלא יסתכנו, טוב, במקרה אחר שבחורים שאין להם זקן, שהם ילבשו בגדי נשים כדי להינצל, בקיצור, הוא מביא מקרה מהגמרא, של רבי מאיר שהכניס אצבעו אחד בדבר האיסור, ואצבע אחר הכניס בפיו עד כאן לשונו, ואז ספר והשיחה. ואז תרומת הדשן מסכם את המקרה, אבל הוא לא מביא את כל המקרה, אז אני אסביר חוץ לגמרא. במסכת עבודה זרה מסופר על רבי חנינה בן טרדיון, שאחד מעשרה הרוגי מלכות, שאנחנו עוד בעוד קצת פחות מחודש נתפלל בזכותו ביום כיפור, שבעצם מה שהיה זה שאחרי שהרגו את רבי חנינה בן טרדיון, גם כנראה הענישו את המשפחה שלו ושלחו את הבת שלו להיות בבית זונות, כן, במקום מאוד קשה, ואחותה ברוריה, שהיא הייתה אשתו של רבי מאיר, שכנעה את בעלה את רבי מאיר ללכת לנסות להציל את אחותה. והוא לקח הרבה כסף כדי להציל אותה, וכשהוא היה שם, הוא, טוב, יש, טוב, אני לא אכנס לכל הסיפור, בסופו של דבר הוא הצליח לצאת ממנה, הוא נתן שוחד לשומר, הם ברחו משם, ואז בסופו של דבר הרומאים תפסו את השומר, והבינו שזה היה רבי מאיר, שעשה את המעשה הזה, והם הם שמו את התמונה שלו בשערי רומא, ואמרו מי ש... כי הוא באמת לתפוס את רבי מאיר ולהרוג אותו, והוא היה צריך לברוח. ואז הוא נכנס למקום אחר, כשרדפו אחריו, ומשהו הזה, זה שהיה שם אוכל אסור, הוא לקח את האצבע אחת לתוך האוכל, כן, האצבע הזאת, ואז הוא הכניס לפה אצבע אחרת, כדי שיחשבו שהוא כאילו אוכל מהדבר הלא כשר, כשבפועל הוא שם, הוא מכניס את האצבע לתוך הפה, כן, האוכל נשאר באצבע האחרת. וכשהם ראו אותו עושה את זה, הם אמרו, טוב, זה לא רבי מאיר, רבי מאיר לא היה עושה משהו כזה, ולכן הם עזבו אותו בשקט באותו מקום, וכך הוא ניצב. אז הוא מדייק מזה שלכאורה מפה אנחנו רואים שאפשר לעשות משהו שגויים עושים, אפילו כשמדובר בממש איסור, כן? להראות כאילו שאנחנו עוברים על איסור כדי להינצל מסכנה. אוקיי? אז זה מה שהספר החסידים מדייק מסיפורו של רבי מאיר, שיטת ספר החסידים לכאורה היא שבמיוחד במקום סכנה מותר לעשות משהו שדומה לגויים, אפילו שלא במקום סכנה מותר לעשות משהו שדומה בעצם לגויים, וכשמדובר במצב של סכנה מותר אפילו לעבור על איסור או על חשש איסור, כן? שגבר ילבש סמלת אישה או הפוך, וכאילו הסיפור עם רבי מאיר שנראה, כן, איזשהו חשד שהוא עובר על איסור. אבל לאחר מכן, סליחה, אני אעשה שתף מסך שוב פעם, לאחר מכן הוא מביא דעה אחרת, כן, זה דעת ספר הסדים שנראה שמותר. סליחה, לפני שהוא מביא את הדעה השנייה, נדון בבעיה. שלפעמים אנחנו חייבים למסור את נפשנו, שאם אנחנו במצב של סכנה, אנחנו חייבים אפילו להרג ולא לעבור על איסור. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שאם מדובר על מצב שמישהו אומר לך תעבור על כל עבירה שבתורה, תעבור ואל תהרג, כן, עדיף לעבור על האיסור ולא להיהרג, להמשיך להיות בחיים, כדי לקיים את הפסוק של וחי בהם, חוץ מבשלוש עבירות חמורות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שבמקרה כזה, אפילו אם מכריחים אותך לנסות לעבור על האיסור, אתה חייב לא לעבור על האיסור, אלא להיהרג. כל איסור מסיבה אחרת, ובנוסף, הסוגיה גם אומרת שבשעת השמד, כלומר, בשעה שמנסים להעביר את ישראל על הדת, מנסים לגרום ליהודים לא לשמור תורה ומצוות, או לא יודע, להמיר את דתם לדת אחרת, במצב כזה אנחנו חייבים למסור את נפשנו, אומרת הגמרא, אפילו אב קטע דמסעני. כלומר, אפילו על שרוכי הנעל, או על הנעליים שלנו, שרשי שם בסוגיה מסביר, שבתקופה ההיא הגויים לבשו נעליים מסוימות, ויהודים היו להם נעליים אחרות. ולן, או שהם קשרו את זה, סליחה, בצורה אחרת. ובמצב כזה שמנסים, זה באמת שעת השמד, אנחנו חייבים למסור את הנפש אפילו הדבר קטן כזה. אוקיי? ואומר, רגע, לכאורה פה המקרה שלי, כותב תרומת הדשן, זה צריך להיות אותו מקרה, כן? כי פה מדובר המצב של סכנה. אז אותו אחד חייב למסור את הנפש. למה שהוא יתלבש כמו גוי? זה לא בסדר. זה נחשב שעת השמן, והוא צריך לכאורה לא לעשות את זה. אבל הוא חולק על זה, הוא אומר, לא, ונראה את זה אפילו בשעת השמד שערי. גם בשעת השמד הדבר הזה מותר כי הגבנה, כמו המקרה שלנו, והד אסור לשנות אפילו ארקת הדמסן הזה שאסור לנו לשנות אפילו הסרוכים של הנעליים, היינו דווקא כשמכירים בו שהוא יהודי ורוצים לחופו שישנה מידתו ממנהג יהודי. כן, זה רק במצב שיודעים כבר שאתה יהודי ומנסים להמיר את עדך ולהגיד לא, אל תעשה כמו היהודים. במצב כזה חייב למסור את עצמו שלא יחלל השם. אבל כשעושה את עצמו כנוכרי, כדי שלא יכירו שיהודי, לקחילו ולא מידי. כן, פה לא מדובר במקרה כזה. כשהיהודי הזה עובר בתוך המדינה הזאת, לא ידעו בכלל שהוא יהודי. יחשבו, טוב, זה עוד אחד שהוא גוי כמונו, כן, לא יודע, גרמני כמונו, כן, תומת הדשן שחי בגרמניה, ואוסרי, הוא מהמדינה שלנו בעצם, ולא יחשבו על זה פעמיים, ואין שום קשר לחילול השם או קידוש השם. הסיבה שבדרך כלל אנחנו חייבים למסור את הנפש בשעת השמד, אפילו הדבר קטן, זה כדי לעשות קידוש השם, ולא ההפך של חילול השם. אם אנחנו עוברים על האיסור, אז יגידו, היהודים האלו, הם כבר לא שומרים, כן? הם לא אכפת להם, ברגע שמאיימים עליהם קצת, רואים כמה זה זול להם, לא כזה משנה להם. אבל פה במצב הזה לא ידעו בכלל שיהודי, ולכן אין בזה שום בעיה. לאחר מכן, כמו שאמרתי, הוא מביא שיטה אחרת. כן, עד כאן הוא דן בשיטת ספר החסידים, שהדבר הזה כנראה מותר. קודם כל הוא דוחה את הראייה מסיפורו של רבי מאיר, אני לא אתייחס לזה עכשיו, הוא אומר, וצריך עיון בשירי, בפרק ב' דעבודה זרה, שבעצם הוא הביא סיפורו מהירושלמי, אז נסתכל בראש עצמו. שהראש עצמו מביא ירושלמי, שבירושלמי כתוב שיכולה אישה להתמין עצמה ולומר עובדת כוכבים היא. במצב, הגמרא שם, הירושלמי שם מדבר על מצב שאישה יהודיה נמצאת בין שני גברים שהם לא יהודים, והגמרא אומרת שהיא צריכה, יש בזה בעיה מדין ייחוד, אבל אין בעיה מדין חשש שהגויים האלו יהרגו אותה. כן, כי במציאות באמת של הירושלמי, היה חשד שאם יהודי היה גבר, היה נמצא ליד שני גויים שבאמת יהרגו אותו. אז באישה המצב הזה לא קיים, כי היא יכולה להגיד, לא, אני גויה, אני גם לא יהודיה, כמו שאתם לא יהודיים. בכל זאת יש בעיה של ייחוד, אבל לגבי החשש שהם יפגעו בה, שהם ירצחו אותה, החשש הזה לא קיים, כי היא יכולה להגיד שהיא לא יהודיה. משמע מהגמרא הזאת, שאם אישה מרגישה בסכנה, היא יכולה להכחיש את זה שהיא בכלל יהודיה. זאת בניגוד לאיש שאינו יכול להתמין עצמו, כי הוא לא יצליח. כלומר, האיש לא יצליח להסתיר את העובדה שהוא יהודי. ומשמע מהסוגיה, כמו שאמרתי, שאישה לא רק שהיא יכולה לעשות את זה, אלא שמותר לה לעשות את זה, אבל הראש חולק. הוא אומר, אין לדקדק מכאן שיהיה מותר לישראל לומר עובד כוכבים הוא, כדי שלא ירגו, לא שזה מותר, בוודאי כופר בעיקר הוא. לעשות את זה, זה נחשב לחפור בעיקר התורה. וכיוון שרוצים להורגו, אם לא יהפוך לדתם, ויהיה עובד כוכבים כמותם, ודאי כשאומר עובד כוכבים הוא הודה לדתם, וקיבל עליו אלוהה שלהם. כשמישהו אומר לך, אתה יהודי, אני רוצה שתהפוך להיות כמו הדת שלי, כן? נגיד, טוב, במציאות של תומת הדשן, אני רוצה שתהפוך להיות נוצרי. אם אתה אומר שאתה לא יהודי, לא, אני לא יהודי, אני נוצרי, אז זה כאילו, זה דווקא מה שהם מנסים לגרום לך לעשות, ולכן זה אסור, אסור לעשות את זה. והדירו שם היא שאומרת מה שאמרנו, שהיא יכולה להתמין את עצמה, הוא מסביר, זה אפשר, וזימנין דלגה שפיכות דמים, היא אמרת עובד כוכבים אני. כלומר, יש מצבים שהאישה יכולה להימנע מחשש שפיכת דמים, בכך שהיא תגיד שהיא גויה, אבל אסור לה לעשות את זה. אבל אם היא תעשה את זה, היא כבר לא צריכה לחשוש מכך שהם יפגעו בה, ולא שיהיה מותר לעשות כן. כלומר, אסור לה בכל מקרה להגיד שהיא לא יהודיה, בדעת הראש, כן, אנחנו חייבים להודות בכך שאנחנו יהודיים. אנחנו לא יכולים להסתיר את זה. אוקיי, סליחה. הראש מדבר לא על מצב של להסתיר את זה, הוא מדבר על מצב שאני אומר במפורש את ההפך, כן? זה הסיפור שבאמת כתבתי בפוסט, כן? אם מישהו שואל אותך, רגע, אתה יהודי, אז לדעת הראש, אתה חייב להגיד כן. מה, להגיד לא? זה לחפור בעיקר. כן, להגיד שלא, כי כשאני אומר שאני לא יהודי, זה אומר שאני לא מסכים לכל דבר שכתוב בתורה. שאני לא מתפלל להשם, שאני לא מקבל על עצמי שהשם ברא אותי, שברא את העולם, וכל באמת עיקרי אמונה. אני, לדעת הראש, אני כופר בעיקר, אני מתחבר לעבודה זרה, ועובר בכך על איסורים חמורים ביותר. ולכן אסור לי להסתיר את העובדה שאני יהודי. אוקיי, והוא מביא גם מקור אחר מהראש, בסדר, אני מנסה לחשוב אם נקרא את זה בפנים, כן, נקרא את זה בפנים, אוקיי. אז הוא מביא את הראש הראשון שאמרנו, שכותב ש... דאין רצו לומר, דה מותר לה לומר האחי, אין שם, כן, אסור בעצם לה להגיד שהיא לא יהודיה, והראש במקום אחר, בפרק הגוזר, כתב, השיר יהד דתניה לא ייבוש אדם כליים, אפילו עשרה בגדים זה אגב זה, כדי להבריח בהן את המחס, ופירוש השיר לפי שאין עוד ממחס מאותם שהוא לבוש. אוקיי, אז זה דומה קצת למצב שמי ש... מי שטס פעם ב-low cost carrier, כן, שאתה לא משלם, על הדברים שאתה לובש בזמן שאתה עולה לטיסה, אתה כן משלם על דברים שנכנסו לך לתוך המזוודות. כן, אז מי שרוצה לטוס ולא לשם הרבה, הוא שם איזה 10 שכבות כדי לא לשלם עליהן, ויש לו רק תיק קטן שהוא מכניס לתוך המטוס וכאותו. עכשיו לא, אבל ואז הוא לא משלם הרבה. אז בתקופה שלהם, כשעברו ממקום למקום, הם היו צריכים לעבור במחס, כן, לא היה מסלול ירוק, כולם היו במסלול ה... האדום, ובדקו, באמת, פתחו את, את, מה, את הגלה, את התיקים, את המזוודות, לא יודע איך ש, שנסו, ובדקו מה יש לך, ואז היית צריך לשלם כסף. אבל הבגדים שאתה לובש, זה לא סחורה, ולכן אתה פטור בעצם מלשלם. אז שם אתה לא יכול לשים 10 בגדים שיש בהם, שיש איסור ללבוש אותם, סליחה, נחזור לסוגיה בעצם. אוקיי, סליחה, כשמדובר בכליים, כן, אם אתה סוחר ואתה מסתובב עם בגדי כליים, כי אתה מוכר אותם לא ליהודים, אלא למי שאינו יהודי, ואתה הולך ממקום למקום, אסור לך ללבוש את הבגדים האלו כדי להבריח אותם מהמחס. אוקיי, אבל, כותב הראש, אין לפרש שהוא לבוש כליים, יסברו שהוא נוכרי ולא יעלו ממנו מכה, דהב עדיין אסור, לפי שנראה ככופר בשביל להבריח המחס עד כאן. הראש כותב, כלומר, שאם, הוא אומר, סליחה, הראש מסביר למה בעצם לעבור ככה במחס עם 10 בגדים עליך הוא בסדר מבחינתך, כן, 10 בגדים של כליים. אז הראש מסביר שזאת מכיוון שלא משלמים מחס על בגדים שאתה לובש. יש אחרים, או שהיינו חושבים אולי, שהסיבה שפותרים אותך ממחס זה כי אומרים, הוא לא יהודי, איך אני יודע שהוא לא יהודי? כי הוא לובש כליים, וליהודים אסור ללבוש כליים. ולכן ייתנו לך שיעור מחס שונה, כי יהודים צריכים לשלם יותר. אז הראש אומר, לא, לא ככה. כי אם תלבש בגדים בהנחה שהם יחשבו עליך שאתה לא יהודי, זה אסור, לא מדין כליים, זה אסור מדין רג ואל יעבור, מדין כופר בעיקר, לדמות לגוי, לא, מה פתאום, זה אסור בתכלית האיסור, זה איסור מאוד חמור, אסור לעשות את זה. ולכן, תרומת הידע שכותב, מכאן משמע, זה אסור לדמות לנוכרי כדי שלא יכירו, ולאו דווקא ליבוש כליים, כן, לא רק כליים שהם אסור בגופם, כן, יש איסור תורה ליבוש בגדי כליים, אלא אפילו בגדים העשויים משניים או 3 צבעונים, כן, אפילו בגדים שהם עם כמה צבעים שאז בתקופה היא יהודים לא לבשו, או שהם עשויים בציצין וחתיכות בשוליהם ובכתבות, כמו שרגילים הנוכרים בהם ללכת בכל העיר, סליחה, וללכת בכל העיר בגילוי ראש, כל אלו הצורות, כן, כל הבגדים המשונים שגויים בתקופה ההיא לבשו ויהודים לא לבשו, אז הוא כותב, כל הדברים האלו סוברים הנוכרים באשכנז שהוא אסור גמור לבר ישראל, כמו כליים בגדים, ועושה אותו נראה ככופר כמו בגדים של שטנץ. תרומת הדשן כותב פה נקודה מאוד חשובה. הוא כותב, כשאתה לובש את הבגדים האלו, לא משנה מה האיסור המציאותי שקיים, כן? האם הגויים יודעים, לא, זה כליים, וליהודים אסור ליבוש כליים. השאלה היא, מה הם חושבים? מכיוון שבתקופה ההיא, יהודים לא הסתובבו עם בגדים צבעוניים, אז הגויים באשכנז, הנוכרים באשכנז חשבו שאסור ליהודים להסתובב עם בגדים האלו. לא רק מדין מנהג, אלא שבאמת, זה ההלכה של היהודים, ככה כנראה אומרת. ולכן, נתלבש בצורה אחרת, הוא בעייתי מאוד, כי מי שלא יהודי שיראה יהודי מסתובב בתקופה ההיא בבגד צבעוני, יגיד, היהודי הזה הוא כופר, הוא יגיד, הוא יצטרף אלינו בעצם, כן, הוא אחד מאיתנו כבר, הוא כבר לא יהודי. ו- ולכן זה לא קשור לרמת האיסור האמיתי, אלא קשור איך הם תופסים את זה. איך הלא יהודים יחשבו על מה שאתה רוצה. אם הם יחשבו שאתה עובר על איסור חמור, או על איסור, סליחה, או יחשבו שזה טוב, אתה אוהב בגדים כאלו ולא בגדים אחרים. אוקיי. תרומת הדשן עכשיו צריכה להגיע להכרעה, כן? הוא הביא בעצם מה שנראה כמו מחלוקת, שמצד אחד ספר החסידים כותב שלכאורה שמותר, אפילו שלא במקום סכנה, והראש כותב שנשמע, לפחות מהראש, שזה אווירה חמורה, אולי אפילו למסור את הנפש במצב כזה. טוב, השאלה, כמי הוא יכריע, מה יכתוב במציאות? אז בואו נראה, ובזה נסיים, כותב כמה דברים. אמנם יש לומר, דווקא כדי לבריח המחס אסור, אבל בשביל סכנה אולי זה יהיה מותר. כן, אולי במקום של סכנה אנחנו נקל יותר, שגם הראש יודע שזה מותר. אמנם בנידון דידן, כדי מובהר בשביל יותר במקרה שלנו, כן, אם נזכר שנייה בשאלה, בעצם מדובר על מישהו שמדינה, כן, שלא יעבור בן ברית בהן, שאמרו, אנחנו לא רוצים פה יהודים, ואותו אחד רוצה להיות שם. טוב, זה לא מקום סכנה, כן? זה לא שהוא גר שם והוא צריך להסתובב כדי לחיות. זה שהוא אומר, טוב, אני רוצה לעבור דרך המדינה הזו, לעשות קצת ביזנס, לעשות קצת סחורה, ואז אני אצא. אז זה לא מוגדר כמקום סכנה, כן? אותו אחד מכניס את עצמו למקום סכנה שלא לצורך, אז אולי דווקא לא נתיר. הוא אומר, ותו, די יש לחוש בנידון דידן. אנחנו צריכים לחשוש במקרה שלנו, אולי יכירוהו לאחר שעבר מפניהם. וידעו שנתדמה לנוכרי בשביל שלא יכירו, ונמצא חילול השם למפרע. כמו ארקת הדמסנד, לא חילקנו אל משום דאנחים, אינם יודעים שהוא משנה מן הדעת. כן? כלומר, טוב, אז אני נסיים לקרוא את זה בפנים, הוא אומר שאולי אנחנו צריכים לחשוש גם כשהוא עובר, שלאחר מכן יתגלה שיהודי עבר פה. ויגידו, רגע, למה לא זיהינו אותו? רגע, כי הוא התלבש כמו לא יהודי. טוב, כנראה שהוא לא היה יהודי אמיתי, כנראה שהוא כופר בתורה. בסדר, עשינו על יהודים להיכנס, אבל אנחנו רואים שמי שבאמת רוצה להרוויח כסף, אז הוא יעשה כמו שאנחנו רוצים, ולהתלבש כמו לא יהודי ועוד ועוד. כן, שדבר כזה יגרום לחילול השם עצום. ולכן אולי במקרה שלנו צריך באמת להחמיר. תרומת הדשן לא כותב מסקנה ברורה, כן, הוא לא כותב, ולכן אסור, או שנראה לי שמותר, כך אני לפחות קורא את זה, שאני חושב שזה גם מעניין בספר שאלות ותשובות, לא לכתוב בצורה מאוד נחרצת שאסור או מותר, הוא אומר, בנוסף יש לחוש, או יש לומר, כי הוא נראה שבאמת בסופו של דבר הוא רוצה להחמיר במקרה הזה, ולכתוב שלא, שעדיף שמישהו לא יעשה את זה, כי אנחנו צריכים לחשוש לכל מיני דברים. אני חושב שהתשובה הזאת מאוד מעניינת, גם, סליחה, גם כי היא מלמדת אותנו הרבה על המציאות בחי תרומת הדשן, וגם בזה שהוא, קודם כל, כן, אני חושב, טוב, רציתי לעשות קצת סיכום לסדרה, אז אני אעשה שתי דקות סיכום לסדרה. אני מאוד נהניתי ללמוד את תרומת הדשן לקראת השיעורים האלה, בספר שהכרתי קצת, אבל הצלחתי להתעמק בו קצת יותר, למצוא דברים שאני חושב שיהיו מעניינים עבורכם, ולהבין את הצורה שלו. אז קודם כל, דבר אחד שמאוד אני למדתי מזה, זה שתרומת הדשן מאוד מניח שיש לנו ידע קודם. כן, שאנחנו מכירים כבר את הסוגיות, מכירים את הראשונים, ראינו את זה לאורך התשובות, והרבה פעמים הוא רוצה לדון בצורה מסודרת, כן? פה הוא מציב אותנו בפני מחלוקת בין הראשונים, בין ספר החסידים מצד אחד והראש מצד שני. הוא לא חושב, הוא דן בסוגיות, הוא לפעמים באמת התחיל בסוגיות הגמרא והגיע עד לראשונים, והוא מכניס הרבה סברות מצד עצמו. הוא מאוד יצירתי. הוא מתייחס הרבה למנהגים, שאנחנו דיברנו קצת על הגישה שלו למנהג בתשובה, בשאלה הראשונה לגבי זמן ההתחלתי לתפילת הערבית, כן, שדיבר על המנהג שבאמת התפללו מאוד מאוד מוקדם, אבל ראינו את זה גם לגבי, בשבוע שעבר, לגבי המצב של האיש ואישה שהסתובבו ביחד, וכנראה שהיה שם איזה משהו ביניהם, והחשש האם זה נחשב קידושין או שהוא לא קידש אותה, הוא אומר שאני לא יודע מה לעשות ואני אסכם מסביב במנהג. והיו מקרים כאלו בעבר, ולא ראיתי אף אחד שאוסר, שאומר שבאמת האישה הזאת צריכה גט מאותו איש, ולכן כך אני גם אעסוק. כלומר, באמת, מייחס הרבה חשיבות למנהג, להבין באמת מה קורה מסביבו. ובנוסף, הוא מאוד מאוד מחובר למציאות חיה, כן? זה לא רק שהוא דן בסוגיות שמופיעות בגמרא, להבין אותם ובאמת לחקור את הסוגיות, הוא דן בשאלות מאוד, מאוד פרקטיות, כאילו מלוכלכות אולי מהמציאות, כן? נזכיר שוב את האיש והאישה, ואפילו אותו הגבר הזה, כן? שרוצה, לא יודע, איזה חיים יהודיים איש יכול לקיים כשהוא מסתובב לתקופה ארוכה בין הגויים למטרה לא מוגדרת, לא יודע, כנראה זה שבסביב לסחורה, אבל קשה לדעת למה אותו אחד, כן, הוא יכל לכתוב, אל תעשה את זה, למה אתה תפסיד כל כך הרבה, מה תעשה, איך תשמור שבת, איך תתפלל בכלל, מה אתה תיסע עם תפילין, כאילו כל מיני דברים שלא, שכנראה אותו יהודי לא יוכל לשמור, אבל הוא באמת, מהכתיבה שלו נשמע שמאוד מחובר למציאות, ודן בשאלה כפי שהגיע אליו. וזהו, תודה רבה לכולם, תודה לכל השותפים לדרך. בעזרת השם נתחיל סדרה אחרת בעוד שבוע, שבועיים, על החרדים, פרטים בהמשך. יש לכם שאלות? כן.
תודה רבה.
בבקשה.
יש לי שאלה על התשובה היום. מה כאילו במקרה שנגיד בימינו שיש יש דברים שזה לא כאילו ברור יש הרבה בגדים שזה לא מיוחד מיוחד ללא יהודים
כן נכון כן לא
כאילו וגם יש עניין הזה שנגיד, כאילו כל מי שיהודי יודע שמישהו שהוא לובש כובע וחוצה קצת מכובדת יותר עם כובע, שזה אומר שהוא יהודי, אבל כן. עדיין כאילו, יודע. בימינו כן. כאילו אין כל כך הבדל בין לבוש של יהודים ולא יהודים, אלא אם כן אתה במגזר החרדי.
כן, נכון. זה באמת נכון, כי ואז מה, זה אומר שקודם כל אין כנראה איסור של חוקות הגוי להסתובב עם בגדים רגילים, כי הם לובשים אותם, כי הם נראים יפה, כי הם נוחים ולאו דווקא, כאילו שזה משהו שמוגדר לגויים. וכשאתה, נגיד, כן, כשאתה מטייל ושם את הכובע בייסבול, כן, ונראה מאוד מוזר. אני לא יודע אם כולם יודעים שאתה היהודים יודעים שאתה יהודי, אבל אני לא יודע אם כולם אחרים כבר מצליחים לזהות את התחפושת המוזרה הזאת. קשה להגיד, כי אני חושב שיש באמת מקום להגיד שאם אתה במקום סכנה, אז כאילו אל תכניס את עצמך לתוך סכנה מיותרת, וגם כאילו מי ששם כובע, זה לא שהוא דווקא עושה משהו שהוא לא יהודי, כן? אם מישהו מוריד את הכיפה, אז יש בזה קצת יותר מה לדבר, אבל אני חושב שיש אפשרות לדון גם להקל בזה. מי שחובש כובע זה עוד יותר, כאילו נשמע לי בסדר וסביר, אבל אני כן אסיים בדברי מוסר שאני קיבלתי, כי כשהיינו בשליחות, הקב"ט שלנו אמר לא להסתובב בכלל בחוץ עם מלבוש יהודי, אפילו בתוך לונדון, הוא אמר שזה מסוכן, צריך תמיד, תמיד, תמיד להיות עם כובע קסקט על הראש, ככה שלא יזהו שאתה יהודי, וככה, לא הקפדתי על זה בתוך העיר, חשבתי שזה מגוחך, אבל כשהסתובבתי באירופה, אז אמרתי, טוב, בסדר, הוא אמר, אז אני אעשה את מה שהוא ביקש, עד שהגעתי לכנס בציריך, כנס של מכון אורטורסטון, מכון עמיאל, והייתי בשדה התעופה, נחתתי, ואז מי אני רואה שם? אני רואה את הרב דוד סתיו, יושב ראש ארגון צוהר. והבנתי שהוא צריך להגיע לכנס, אז ניגשתי אליו, הבנתי כאילו איך אנחנו צריכים לנסוע, נראה שהוא התבדל קצת, אז הצעתי לו שניסע ביחד, וישבנו ברכבת, והייתי עם כובע, והוא לא היה. אמר, רגע, תגידי, אתה ככה מסתובב כל הזמן עם כובע? והוא לא, אני לא יודע למה, כי הוא מתכוון לכך בצורה של לתת לי קצת מוצר, אבל אמרתי, נכון, אולי אני דווקא לא צריך להסתובב ככה, וקצת פחות להסתיר את זה שאני יהודי, למרות שיש בזה אולי קצת סכנה, ומאז לא הסתובבתי עם כיפה, אני חושב תמיד, וברוך השם, לא קרה כלום. ואני חושב שזה גם חשוב, זה מסר חשוב לנו, אני זוכר בצעירותי, זה תמיד היה לי קשה, להסתובב עם כובע, הרגשתי, מה, אני צריך להסתיר את זה שאני יהודי, ואני רוצה שהילדים שלי גם יהיו גאים בכך שהם יהודיים, והם לא צריכים להסתיר את זה. אם הם צריכים להסתיר את זה, אולי כדאי שלא לא להגיע לאותו מקום, כי אסור להכניס את עצמך לתוך סכנה. טוב, אני מקווה שזה עונה על השאלה, למרות שבאמת דיברתי על דברים אחרים ממה ששאלת.
אז כן, זה
נשאר. אוקיי, בסדר.
תודה רבה.
טוב, בבקשה. ערב טוב, שבוע טוב.
תודה רבה.